שלום לכם וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת וצוללים לתוך פרשה שעוסקת הרבה מאוד בנושא של מנהיגות. טקס של החלפת הכהונה בעם ישראל מבכורות ללוויים. משה רבנו מחפש אנשים שיעזרו לו בהנהגה, ועל כל זה נעסוק עם הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
הקשר בין מנהיגות לבין עשרת הדיברות נמצא, אולי זה מפתיע, בדיבר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. הפסיקתא רבתי אומר בשם רבי זעירא, שלא תקבל עליך שררה ואין אתה ראוי לשררה. ומסביר הנציב מוולוז'ין שהכוונה ששררה זה סוג של אלוקות. ואם אתה מקבל ואתה לא ראוי, אז אתה לא באמת מנהיג. וזה סוג של נשיאת שם השם לשווא. מי שלוקח הנהגה שאינה ראויה לו, או משתמש בה בצורה לא נכונה, אז השם לא מנקה את אשר יישא את שמו לשווא. אז הרב שלום, מה בפרשה מאיר לנו את הנקודה הזאת של המנהיגות?
אני חושב שהמילה הראשונה של הפרשה שלנו, בעלותך, זה הסימן והמפתח לכל העניין הזה. זה בעלותך את הנרות, רשי אפילו מביא את זה, צריכים להדליק את הנר של המנורה באופן מאוד מעניין. השלהבת עולה מאליה. זה כל כך חזק, כל כך יפה. מישהו שרוצה לחנך את ילדים יודע, אתה לא מדליק אותם. אתה מתקרב אליהם עם הנר שלך, עד שהשלהבת של בן אדם, של הילד שלך, הילדה שלך, עולה מאליה. וואו, איזה מסר זה לחינוך, להורות. כל מפגש עם בן אדם. אנחנו רוצים להביא את האור שלנו, בוא אני אדליק אותך. לא, 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 רק תשים את זה מספיק קרוב שהשלהבת שלי תעלה בעצמה. מה זה רב טוב, מה זה מרצה טוב? מי שאחרי השיחה שלו, אחרי ההרצאה שלו, אומרים, וואו, איזה מרצה טוב, וואו, איזה השראה. מה זה מרצה מצוין? זה מרצה שאחרי השיחה אתה לא מרגיש איך כמה הוא טוב, אתה מרגיש כמה אתה טוב. לא אתה מרגיש כמה הוא מלא השראה, אלא אתה מרגיש כמה אני מלא השראה. זה מנהיגות. מנהיגות זה להעלות את הבן אדם, בעלותך את הנרות, שהנר שלו ידליק בעצמו.
אז בעצם מה שאתה אומר לי, שהקדוש ברוך הוא גם מנהיג אותנו באותה צורה. הוא נתן לנו את עשרת הדיברות, אבל אחר כך הוא רוצה שהשלהבת תעלה מאליה, שאנחנו נרגיש דלוקים, שאנחנו רוצים להיות שליחים שלו ולתקן את המציאות, ולא רוצה שהוא יעשה את כל העבודה. אני חושב שזה משהו שהוא חשוב להדגיש, כי אנשים מבחוץ לדת, נקרא לזה ככה, מסתכלים על כל דת, כאילו האנשים הדתיים רוצים שאלוהים יעשה בשבילם הכל. אבל ביהדות, בתורה, זה בכלל, בכלל לא ככה. עם כל זה שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא, יש חובה להשתדל, חובה לעבוד. לעבוד אפילו ברמה שאתה אפילו לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא שם ועוזר לך. אתה עושה הכל לבד, ובכל זאת הוא שם והוא עוזר לך.
כן, בדיוק. אני באמת שומע מדבריך כמה דרגות של הקשר שלנו עם השליחות הזאת. קודם כל אנחנו מקבלים, כמו כלי, עמדנו בהר סיני, קיבלנו את התורה. אנחנו יודעים שיש אפילו משהו מעל זה. אנחנו, כשנקרא בדיבר השלישי, שם השם נקרא עלינו, זה לא רק שליחות, זה גם שותפות. שותפות זה מעל שליחות, ודאי כל אחד מהדרגות האלה נכללות בתוך כל דרגה מעל. אנחנו עדיין כלי, אנחנו עדיין שליחים, אבל יש דרגה של שותפות. כמו שהשם אמר לאברהם אבינו, הוא רוצה להרוס את סדום, אבל אמר, בוא, יש לי שליח בעולם, יש לי שותף בעולם. אני לא יכול לעשות משהו בלי להתייעץ עם השותף שלי. אברהם, מה אתה חושב? כדאי להרוס אותם? אולי יש 10 צדיקים בתוך העיר. זו הדוגמה הראשונה שאנחנו רואים שהשותפות של השם עם השותפים שלו, הוא מזמין אותם לא רק לקבל ממנו, אלא גם לתרום, לקחת אחריות. והאחריות הזאת מופיעה בהרבה מקומות בפרשתנו. גם זה שהלוויים נבחרו להיות המנהיגים, המנהיגים רוחניים, כי הם לקחו אחריות בחטא העגל, לעזור למשה רבנו. ועל ידי זה הם זכו להיות המנהיגים הרוחניים. ואנחנו מוצאים משהו מאוד מאוד מעניין, מלא השראה, בקטע מאוד קצר בפרשתנו שנקרא פסח שני. פסח שני מתחיל עם סיפור שהיו אנשים בפסח הראשון שהיו צריכים להביא קורבן פסח, אבל מכמה טעמים הם לא יכלו. אנחנו היינו טמאים, הם אומרים, מה איתנו? אנחנו גם רוצים. תחשבו לעצמנו, אם השם נותן ההדרכה איך לעשות קורבן פסח, הוא לא יודע שיש גם מצב שבן אדם לא יכול להביא את הקורבן פסח בזמן הנכון, אז היה צריך לתת גם, אם לא תאכלו, אז תעשה זה וזה. אבל אין דבר כזה, אנשים יושבים שם ואומרים לעצמם, מה השם רוצה ממנו? אולי כלום, הוא לא אמר לנו כלום. הם באים למשה ואומרים, אנחנו גם רוצים להביא פסח. היש אפשרות, משה? ומשה לא ענה להם, תחכו פה, אני צריך לבדוק את ההלכה, מדבר עם השם, והתשובה היא, כן, הזדמנות שנייה. וואו, הזדמנות שנייה, איזה מסר. עוד חודש, אחרי קורבן פסח, 14 לאייר, תוכלו להביא מה שנקרא פסח שני. ומי זכה להביא את ההלכה הזאת, את המצווה הזאת של פסח שני לעולם? אלה שלקחו את האחריות לשאול, לבקש, אנחנו גם רוצים. זה אחריות, זה מנהיגות, כי הם רוצים להביא את הקורבן פסח על ידי הרצון הזה, זכו להביא את המצווה הזאת והמושג הזה של הזדמנויות שניות לכל התורה כולה. וזה מצלצל באמת כל העניין של הלוחות השניים, שאנחנו עברנו את שבועות עכשיו, קיבלנו את התורה, קיבלנו את עשרת הדיברות, וואו, אני אלך לנצח עכשיו עם עשרת הדיברות, אחרי 40 יום, עגל עזב, שברו את הלוחות, וואו, אני מתאר לעצמי, מה הייתי חושב, הייתי שם. זה סוף הסיפור. אנחנו יודעים, אבל אין דבר שלם כמו לב נשבר, והוא שבר את זה כדי שנחזור בתשובה, וחזרנו בתשובה, וקיבלנו את הלוחות השניים, ממש הזדמנות שנייה למהדרין. אבל איך אפשר לחשוב בדבר כזה? אחרי שקיבלתם את מאמא מהר סיני ולא הצלחתם לקיים את הברית הזה? למה שיהיה הזדמנות שנייה? אבל זה בדיוק המסר של התורה. תמיד יש הזדמנות שנייה. תשובה לפי המדרש קדמה לבריאה עצמה. התנאי לבריאה שיש אפשרות לשנות אחרי שנופלים. והזדמנות שנייה זה בדיוק המסר העיקרי של כל התורה כולה. כי אנחנו כולנו נופלים. אבל יש אפשרות לתקן. זה גם אחריות על עצמנו, וגם מי שיכול להודות על הטעות שלו, וגם לבנות אפשרות של תהליך התיקון, שנקרא לזה הזדמנות שנייה, זה הכוח של מנהיגות. מנהיג צריך לראות מה צריכים לעשות לתקן, כי הוא נופל. להודות על הטעויות, זה התחלה של מנהיגים. זה לא כל כך נפוץ היום להודות על הטעויות, אבל זה סימן של מנהיגות אמיתית. מנהיגות שאפשר לסמוך עליו. מי שלא יכול להודות על הטעויות שהוא עושה, אפשר לסמוך עליו, כי כולנו יודעים שעושים טעויות. אבל זה מנהיגות אמיתית.
מה שמפליא בתהליך הזה של הלוחות הראשונים והלוחות שניים, זה לא רק שמקבלים הזדמנות שנייה, אלא מקבלים איזשהו פתאום תפקיד יותר מרכזי בחלק שלנו, בהיווצרות של התורה. אם היינו עוד פעם קצת יותר פסיביים, הקדוש ברוך הוא לקח את האבן, יצר על מה שהוא יצר, והביא לנו והטביע את זה על הלב שלנו, פתאום משה רבנו יוצר מעצמו לוחות, והקדוש ברוך הוא רק כותב את הכתב. אומרים שכל תורה שבעל פה, היכולת שלנו ליצור תורה בידיים שלנו, זה דרך לוחות שניים.
זה חזק מאוד, באמת זה. זה העניין, פסל לך כתוב. אתה צריך לפסול אותם בעצמך, משה. איזה מסר חזק.
כלומר, הקדוש ברוך הוא הרי תכנן את הכל מראש, אז צריך להיות רגע ראשוני של חיבור, משהו שאולי אי אפשר להכיל אותו, ואחר כך יהיה שבר, כי אי אפשר להכיל את זה. אבל זה הכל הכנה בשביל הבניין האמיתי, שהבניין האמיתי יהיה בניין שאנחנו בונים אותו בכוחות עצמנו, שהוא ייקח יותר זמן, אבל מצד שני הוא יהיה הרבה יותר יסודי. אנחנו מנסים לעשות מהפכה בעולם, ולראות בתוך כל החומר, בתוך כל הבורות שיש, למצוא את האור. רק אנחנו יכולים לעשות את זה, לא הקדוש ברוך הוא, כביכול. זה התפקיד שלנו, שאנחנו נביא את האור לעולם, את הגאולה לעולם, לא שהקדוש ברוך הוא יבוא ויעשה הכל בשבילנו. זה מה שקרה אולי בלוחות שניים.
זה חזק מאוד, זה מזכיר לי גם בהמשך הפרשה, יש כמה משפטים שמאוד לא ברור בהתחלת הקריאה. משה בנו הוא מצב מאוד קשה, והוא אומר משהו לקדוש ברוך הוא שכל כך מוזר. הוא אומר, אם ככה, את עושה לי, הרגני נא, הרוג, כי מצאתי חן בעיניך, והרי ברעתי. איזה משפט זה? משה בנו אומר, די, אני לא יכול לסבול את זה. מתאוננים, באים עליי עם כל מיני דברים, אני לא יכול לתת להם מה שהם רוצים. השם, תעשה לי טובו, תרוג אותי. מה זה? השם, מה הוא אומר? הוא אומר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, שידעתי כי הם זקני העם, ושוטשו, ולקחתי אותם אל המועד. הוא אומר, יש לך גם שותפים. כמו שיש לי שותפים, יש לך שותפים. תיתן להם גם את המסע. זה לא תישא את שם אלוקיך לשווא, זה מזכיר את עניין של המסע פה. שיישאו את שם אלוקיך איתך, לא לשווא, למשמעות, למנהיגות. ובאמת, משה רבנו שמח שיש עוד נביאים, שיש עוד מנהיגים. מה זה אומר על משה רבנו? יש מנהיגים כאלה היום. כל אחד רוצה את המשרה שלו, את המנהיגות שלו, רוצה את האור שלו. הוא מסתכל על האחרים שעושים את זה, וואו, תמשיך בדרך. אני כל כך שמח שאתה לוקח את האחריות להיות המנהיגים. זה כוח של מנהיג. הוא שמח שהוא מחלק את הכבוד, מחלק את התפקידים של מנהיגות לכולם. נותן להם את המקום שלהם. איזה מסר יש לנו להיום, משבר של מנהיגות. מחפשים את האנשים שיש להם את הכוח הזה, לאפשר ולהעצים אחרים למנהיגות, וזה מנהיגות אמיתי.
נדמה לי שבמילים של משה, שהוא אומר, הוגני נא הרוג, יש כאן עוד צד של הנהגה. משה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין לי את הכלים כדי לסייע ולעזור לעם שלי, אז זה אוכל אותי. מה אני עושה פה? אני מעדיף. למות עכשיו מלמות מעוד כמה ימים, ועל הראה ברעתי. האכפתיות של משה רבנו, לכאורה מבקשה כל כך, תקרא לזה תאוותנית, בסך הכל רוצים בשר. אבל משה רבנו אומר, אני פה בשביל עם ישראל, גם על הצרכים הכי תאוותניים שלהם. ואם הם לא מקבלים מה שהם רוצים, זה גורם לי לכאב לב. האכפתיות מהעם שלך, מגיע לרמה שזה גורם לו לחולי, למשה רבנו.
משפטים מעטים לפני זה, הוא מבטא את הכאב שלו באופן מאוד מוזר. אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא, כי תאמר אליי שעת בחיקך כאשר יישא העומד את היונק, הוא מרגיש שהוא כאימא, אבל הוא אומר, אני לא עשיתי את זה, אני לא האימא פה, אני רק שליח פה, אתה אבא פה, תיקח אותם. אבל הוא לא אומר, כן אני אקח אותם. הוא תן למשה רבנו דרך לא להיות האמא היחיד. יש פה זמן של לגמל את הילד. עד עכשיו, משה רבנו, אתה באמת היית איזה כאילו כאומן את הילד. אבל פה יש גם שלב של, תיקח עוד 70 איש. הם מנהיגים, יש להם כוחות, תראה את זה. יכולים להיות נביאים. מה השמות של הנביאים? אלדד ומידד. זה קצת מוזר. דד זה לינוק. אז הוא אומר להם, אוקיי, עכשיו אתם בשלב של לגמל את הילב, משה, אתם צריכים לתת להם את האפשרות לקחת על עצמם את הכוח להנהיג את עצמם. זה מנהיגות, אבל זה תהליך. עד שהם יודעים שהם יכולים לדלק בעצמו, זה לוקח גם חינוך, גם העצמה, וזה השלב של המשך הפרשה. כי בסוף הפרשה, מדברים על המידה העיקרית של מנהיגות, שזה בעיקר המידה של משה רבנו. הרב נוח ויינברג הזצ"ל היה מדבר על זה. אם מישהו יאמר לך, הזמנו עורך, כן, מה עורך? העורך ההוא הוא הענב מכל האדם שהיה פעם. אז מה היית מצפה שיקרה? הוא נכנס לתוך הדלת ולא תראה אותו, הוא היה ליד הקיר. הוא ענב, בישן כזה. הוא פה עכשיו? בוא נראה, איפה הוא? אבל התורה אומרת לנו, מי האיש הענב מכל אדם? משה רבנו. אם משה רבנו היה נכנס לחדר הזה עכשיו, הייתם רואים אותו? משה רבנו! קרן עוד פניו. בטח היו רואים אותו, מרגישים את הכוחות שלו. אז זה סתירה? אנחנו מסתכלים על ענבה כדבר ש... לא רואים את הבן אדם הזה, הוא כל כך ענב, לא אומר כלום, לא עושה כלום, אבל זה לא ההגדרה של ענבה לפי התורה, כנראה. כי ענבה זה דבר מאוד עמוק, זה דבר של העמידה העיקרית. הרמב״ם אומר שזה היסוד של כל עמידות. ענווה זה בן אדם שלא מסתכל על איך הוא נראה לאחרים, לא מחפש כבוד, לא מחפש איך זה ייראה, הוא עושה את האמת בשביל שהוא עומד. זה כל מה שמעניין אותו, זה לעשות רצון השם, וזה משה רבינו. משה רבינו לקח על עצמו לעשות רצון השם, ועל ידי זה הוא נקרא הענב מכל אדם. והכוח לעשות את זה, זה צריך המון כוח, אבל צריך מודעות, שאני לא פה כדי לבנות את עצמי לבד. אני לא פה לבנות את האיגו שלי. אני לא פה לקבל כבוד ולהיות אני. האנוכיות הזאת, זה לא התפקיד שלי בחיים. זה להיות שליח. והשליח יכול לבטל את רצונו כדי לעשות את הרצון של המשלח. זה הכבוד של השליח. אני עושה את רצונו. והכוח הזה, זה מגלה את הכוח הפנימי שלי. כי אני לא תקוע באגו שלי. אדרבה, אני משחרר את הכוח הנשמה שלי באמת להפעיל לטובה, לעשות טוב בעולם, לבנות עולם טוב יותר, כי אני לא מסתכל על התמונה של האיגו שלי, אני מסתכל ממש על האחר, מסתכל על הכוח שאני יכול להביא לשני, לאפשר לו להיות מישהו. וזה משה רבינו, כנראה שזה הפרשה שמדריך אותנו איך לבנות את הכוח הזה בעצמנו. אני מקשר את זה בעצמי לדיבר השישי, שכתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, אנחנו עושים את שם השם. מה זה לשאת את שם השם? זה מבטל את האיגו שלי. אני פה כדי להביא קידוש השם לעולם. בטח שאני צריך לבטא את כל הכוחות הפנימיות שלי והחיצוניות שלי. זה אני שקיבלתי. אבל אני הזה משרת משהו למעלה ממני, לא משרת את האגו שלי, וזה נותן לנו את הכוח להיות מנהיגים לשם שמיים, מה שנקרא.
זה עד כדי כך חשוב שהעונש על מי שהאגו שלו מוביל אותו, הוא לא ינקה השם, את אשר יישא את שמו לשווא. תישא את שמי, אבל אם, זה, אם אתה מערבב את השם שלי עם השם שלך, אז השם לא ינקה. מנהיגים לפחות צריכים להיות עם המידת נקיות הזאת, שברור להם, כמו דוד המלך, מה היחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא, למרות שאני גם מלך, ואולי הכיסא שלי לפי חלק מהדעות בחזל, ממש יושב ליד הכיסא של הקדוש ברוך הוא, כיסא ליד כיסא, אבל אנחנו יודעים מי זה דוד המלך בתהילים, כל דבר שקורה לו כל הזמן זה איפה יד השם שמסובבת אותי ומנהיגה אותי ומוליכה אותי.
אני חושב שכל אחד ואחד במקומו, הרגע שאנחנו נפגשים עם בן אדם שיש לענווה הזאת, אנחנו מרגישים איזושהי קרבה אליו, איזושהי כבוד כלפיו, שזה באמת נדיר. אבל אני רוצה לספר סיפור אישי שקרה לי. הרב אלכסנדר לינשנר היה מייסד ונשיא של קריית הנוער בירושלים, בבית וגן. מי שמכיר את המקום הזה יודע כמה זה עזר להמון המון אנשים, ילדים שלא היו להם. והוא נתן להם גם כוחות בכל התכונים של החיים, גם בערכים, גם במקצוע, המון דברים הוא נתן להם. פגשתי אותו פעם בטורונטו, והוא היה כמה דקות איתי, הוא שאל את מי אני וזה, ומיד אומר לי, שתחזור ירושלים, תפן אליי, אני רוצה לעזור לך אם אני יכול. הוא היה כבר בן 85, אז חזרתי לירושלים, ואני זוכר שמצאתי את עצמי במצב של ייאוש. הייתי צריך עזרה בגיוס כספים לפרויקט שאז הנהגתי, והרמתי טלפון. הרב לינשנר, כן, מי זה? שלום שוורץ, אתה זוכר אותי? בטח שאני זוכר אותך. איך אני יכול לעזור לך? הוא בן 85, מנהיג של ארגון גדול. שואל אותי איך הוא יכול לעזור לי. רב לינשטר, אתה זוכר שאמרת אולי תוכל לתת לי כמה שמות של אנשים שאולי ירצו לעזור לעבודה שאני עושה, לעזור לעולי רוסיה? אמא, בטח! אני רוצה לעזור לך. אני רוצה לבוא אליך. איפה המשרד שלך? אני אבוא לקריית נוער. הוא אומר, איפה אתה? אני ברובע במשרד שלי. אני אהיה שם בחצי שעה. תוך חצי שעה הוא עומד לפני עם הנהג שלו, והוא יושב איתי שעתיים, ונותן לי פרטים על אנשים שהוא חושב שיכול לעזור לי, את הפרטים שלהם, איך לדבר איתם. הוא ממש נותן לי את כל מה שהוא יכול. מי עושה דבר כזה? הוא היה בעיניי אדם עם הכוח של מנהיגות שנקרא ענווה. כי הוא ראה את הצורך של השני, והוא רוצה ממש לעזור לו איך שהוא יכול. לא אימנתי שהוא יבוא אליי, זה היה קצת בושה בשבילי, שהוא לא נתן לי, אבל זה היה טבעי בשבילו. הוא בא לאנשים לעזור להם. כל החיים נזכרתי את זה, כי ראיתי בן אדם שיש לו את הכוח של מנהיגות שמיוסד על ענווה אמיתית.
אז עם הסיפור הזה נסיים את העסקת שלנו להיום. תודה רבה, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום לכולם.